טוב, דיברנו בפעמים הקודמות על פסיקה מסדר ראשון, ומתוך כך נכנסתי לשאלת האוטונומיה. והטענה בעצם הייתה שפסיקה אוטונומית היא חלק מהמאפיינים של פסיקה מסדר ראשון, ואמרתי שזה לא... זה לא מילים נרדפות. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות פוסק אוטונומי, אבל מסדר שני. למשל, אם הוא יחליט במחלוקות ראשונים או אחרונים, יחליט באופן אוטונומי מה יהיה ההלכה, אבל הוא יחליט את זה לא מתוך כניסה לתוך הסוגיות וגיבוש עמדה משלו, אלא מתוך כללים, לא יודע מה, הולכים אחרי הרוב, הולכים אחרי זה, הולכים אחרי פה, אז... הוא החליט שהרשב"א יותר גדול מהרמב"ם ולכן הוא יפסוק כמו הרשב"א. סתם. אז זאת פסיקה אוטונומית. זאת אומרת, הוא מחליט לעצמו, אבל זאת לא פסיקה מסדר ראשון. אז לכן המונחים לא נרדפים, אבל יש קשר ביניהם. ראינו גם את היחס בין הנימוקים לבין השורה התחתונה. הטענה היא שפסיקה מסדר ראשון אמורה להיכנס לנימוקים. ולסוגיות עצמן, ולא רק לסכם שורות תחתונות בפוסקים ובמפרשים. בסופו של דבר דיברתי על פסיקה אוטונומית, הבאתי קצת מקורות שמדברים על פסיקה אוטונומית, ואמרתי שהסמכות ההלכתית הסתיימה עם הגמרא, זאת אומרת, מסורה לסנהדראות ולגמרא, ושם היא מסתיימת. משם והלאה יש רק סמכות מהותית, כאילו של מומחיות, ולא סמכות פורמלית. לכן משם והלאה בעצם אנחנו לא אמורים לקבל פסיקות של כל גדולי הפוסקים, גדולים ככל שיהיו, אין להם סמכות פורמלית. מעבר לזה טענתי שיש ערך של אוטונומיה, זו טענה נוספת. זאת אומרת, א', אין סמכות, בסדר, אבל עדיין, למה לא לפסוק כמו הרמב״ם אם הוא היה גדול ממני, ואם אני אפסוק כמוהו, אז סביר להניח שאני אקלע לאמת, למרות שאין לו סמכות במובן הפורמלי. הטענה שלי הייתה, זה שיש ערך של אוטונומיה, והערך של האוטונומיה בעצם אומר שיש עניין או ערך שאני אפסוק בעצמי, למרות שהרמב״ם אולי היה גדול יותר. אז זו טענה נוספת, זאת אומרת, לא רק שאני לא חייב ללכת לפי מה שהרמב״ם פסק, אלא למעשה יש ערך בלא לעשות את זה, אלא לעשות את מה שאני חושב. הבאנו את המהר"ל, והמהר"ל בעצם עסק יותר בזה, בחובה לפסוק אוטונומית. במקורות שהבאתי, רוב המקורות שהבאתי עד, זאת אומרת בשיעור האחרון, בעצם לא עסקו בחובה לפסוק אוטונומית, אלא ברשות לפסוק אוטונומית, זאת אומרת בהיעדר הסמכות. הבאתי את הראש, דיברנו על זה בסוף השיעור האחרון, וכל האחרונים שהבאתי, שבעצם מדברים על זה שהפוסק יכול לפסוק בעצמו ולא צריך להסתמך על תקדימים, אבל מעט, רק מעט מהם מדברים על ערך האוטונומיה, לא על הרשות לפסוק באופן אוטונומי. והערך של האוטונומיה בעצם אומר שבגלל... בהינתן שיש לי סמכות לפסוק עצמאית, אז גם יש עניין שאני אעשה את זה. ואני רוצה קצת להגיע לגעת בנקודה הזאת, ולא בערך של האוטונומיה, מעבר לשאלה של היעדר הסמכות, שזה בעצם שאלה של אפשרות האוטונומיה. זה שני דיונים שונים. האם אפשר לפסוק באופן אוטונומי, והאם צריך לפסוק באופן אוטונומי. אז אם אין סמכות, אז אפשר לפסוק באופן אוטונומי. ואני רוצה לטעון שגם יש ערך לפסוק באופן אוטונומי, ועל זה אני רוצה טיפה להתעכב היום, ואני אעשה את זה דרך הסוגיה, כשדיברנו בסוגיית האלו והאלו. אנחנו דיברנו באחד השיעורים הקודמים, לפני כמה שיעורים, על סוגיית אלו והאלו בגיטין. סוגיה שמה לגבי פילגש בגבעה, כן, רבי יונתן ורבי אביתר, והתמקדתי שם בגלל ששמה הבאתי את הסוגיה הזאת בהקשר של ההרמוניזם, מה שקראתי. אבל שיש קופנון טעמים לטמא, קופנון טעמים לטהר, ובעצם כל ה-300 טעמים הם טעמים נכונים, והמחלוקת היא בעצם בשאלה איך לשקלל את הטעמים הנכונים. זאת אומרת, זה לא מחלוקת בין מי שאומר דברים לא נכונים למי שאומר דברים נכונים, המחלוקות בין חכמים, אני מתכוון, אלא המחלוקת היא בשאלה איך לשקלל את הדברים הנכונים לכל הכיוונים. יש נימוקים נכונים לפה, נימוקים נכונים לשם, והמחלוקת היא באיך למשקל אותם, או איך לשקלל אותם. אז במסגרת זאת הבאתי את הסוגיה של אלו ואלו בגיטין, ששם רואים שאליהו הנביא אומר לרבי אביתר, אז הוא אומר לו שזבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. זאת אומרת שהבעל של הפילגש הזאת בגבעה, בן זוג, לא יודע, בעל, של הפילגש הזאת בגבעה, מצא את הזבוב ולא הקפיד, ואז הוא מצא נימה והקפיד. אז זה אומר שבעצם זה שאמר שזבוב מצא לה, וזה שאומר שנימה מצא לה, שניהם אמרו דברים נכונים. הוא מצא זבוב, הוא גם מצא נימה. ורק, אז מה, אז איך להתייחס לשתי האמירות האלה? הגמרא שמה אומרת שהאמת זה הצירוף של שתי האמירות האלה. הוא מצא גם זבוב וגם נימה, ושתי המציאות האלה יחד הביאו אותו להקפדה הגדולה שהייתה שם. לכן בעצם כל אחד מהחכמים תפס פן אחד של האמת, וזה מה שקראתי הרמוניזם, שבעצם כולם צודקים במובן הזה שכל מה שהם אומרים נכון, אבל האמת זה הסכום של כל הדברים הנכונים האלה. ולכן במובן מסוים גם כולם טועים. כל אחד מהם אומר רק את האמת החלקית, דיברנו קצת על, כן, למשל הפיל, אם מסתכלים עליו מהצד, אז זה שתי רגליים רחוקות ועין אחת, אם מסתכלים עליו מקדימה, זה שתי רגליים קרובות עם שתי עיניים, וכולם צודקים, כל אחד מהצד שהוא מסתכל על הפיל. אותו דבר זה בסוגיות. מצד שאני מסתכל על הסוגיה, אני רואה את הטעמים ככה, הוא מסתכל על הסוגיה מצד אחר, רואה את הטעמים ככה, אבל שני הצדדים האלה של הסוגיה, שניהם קיימים. ולכן בסוף בסוף כשאני רוצה למצות את הסוגיה, אני צריך להתחשב בכל האספקטים שלה. והמחלוקות הן בדרך כלל מחלוקות של משקל. זאת אומרת, איזה משקל לתת לכל אחד מהאספקטים, וזה מוביל לשורה תחתונה שונה. אז במסגרת הדיון על ההרמוניזם, הבאתי את הסוגיה של אלו ואלו בגיטין. עכשיו אני רוצה לעסוק בסוגיית אלו ואלו בעירובין, ושמה לדבר על זה מזווית שונה. אז אני אתחיל בגמרא, כן, יצא לי כבר לדבר על זה בעבר גם כמובן. אני מתחיל בגמרא, אמר רבי אבא אמר שמואל, 3 שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. ומאחר, וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? כן, אם שניהם דברי אלוהים חיים, אז למה קובעים הלכה כמו בית הלל? מפני שנוחין ועלובין היו, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. יאותה ששנינו, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושכונו בתוך הבית, בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים, כן, ואז אמרו בית הלל לבית שמאי, לא כך היה מעשה, שלחו זקני בית שמאי וזקני בית הלל וכו'. זאת אומרת, הם בעצם שונים את דברי בית שמאי יחד עם דבריהם שלהם. אז אני רוצה אבל להתמקד בחלק הראשון של הסוגיה. יש פה מחלוקת של 3 שנים בין בית שמאי לבית הלל, כמובן הייתה הרבה יותר, אבל לא משנה. באיזשהו שלב יוצאת בת קול מהשמיים ואומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. אז לגבי המחלוקת וחוסר היכולת להכריע, אז דיברתי על זה בסדרות אחרות, אמרתי שבית שמאי ובית הלל נחלקו, או בעצם הייתה מחלוקת ביניהם בשאלה של דרכי הפסיקה. בית שמאי היו מחודדים יותר, ככה גמרא ביבמות אומרת, ובית הלל היו רבים יותר, זה כמובן הצד השני של אותה מטבע, יש מעט חכמים. והמחלוקת ביניהם הייתה בשאלה האם כשאנחנו צריכים ללכת אחרי הרוב, מדובר אחרי רוב האנשים או רוב החוכמה. כן? סופרים רגליים, סופרים ראשים, זה הביטוי החביב עליי. אז זה המחלוקת, וברגע שזאת המחלוקת, אז ברור שאין דרך להכריע אותה. כי מה נעשה? נעשה הצבעה ונלך אחרי הרוב? אחרי שנעשה את ההצבעה, תתעורר עוד פעם המחלוקת אחרי איזה רוב ללכת, רוב האנשים או רוב, או רוב החוכמה. ולכן בעצם זו מחלוקת שלא ניתנת להכרעה, ולכן הייתה צריכה לצאת בת קול מהשמיים ולהכריע אותה. ויש רחמים, לא יכלו להכריע אותה, ובזה מיושבת קושיית הראשונים פה, איך נזכחו לבת קול, הרי אנחנו יודעים שלא בשמיים היא וכולי. אני חושב שהקושייה הזאת לא נכונה. זאת אומרת, לא צריך להגיע לכל מיני תירוצים, אלא פשוט בגלל שלא בשמיים היא פירושו לקבל החלטות לפי כללי ההלכה. במקום שכללי ההלכה לא מאפשרים לי לקבל את ההחלטה, אז אין לי אלטרנטיבה. אז כן, כן, כאן כן הולכים אחרי השמיים. לכן הבת קול יצאה. בכל מקרה, אז זה היה ההקשר. ואז יוצאת הבת קול ומכריעה. אבל מה שהיא מכריעה, זה נשמע קצת כמו האורקל מדלפי. כן, זאת אומרת, איזשהו משפט עמום כזה שיכול להתפרש לכל מיני כיוונים. בעצם הוא מחולק לשני חלקים. בהתחלה הבת קול אומרת, אילו ואילו דברי אלוהים חיים הם, ובהמשך היא אומרת, והלכה כבית הלל. מצד אחד, שני הצדדים צודקים, מצד שני, פוסקים הלכה כבית הלל, כן? כמו אשתו של השופט, כן? הוא צודק, והוא צודק, וגם היא צודקת. אז שני החלקים האלה לכאורה סותרים. אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז למה הלכה כבית הלל? אז אפשר לקרוא את הדברים של הבת קול בשתי צורות. צורה אחת לקרוא את זה, זה צורה פלורליסטית. צורה פלורליסטית אומרת שיש ריבוי אמיתות, ולכן בעצם כשאני אומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים אין, אני מתכוון לומר שניהם צודקים. אין אמת הלכתית אחת. גם בית הלל צודקים וגם בית שמאי צודקים. ואז כמובן עולה השאלה, אז מה המשמעות של האמירה הלכה כבית הלל, אם שניהם צודקים? אפשר לקרוא את דברי הבת קול בקריאה מוניסטית. מוניזם להבדיל מפלורליזם זה אמת אחת, הזכרתי את זה בהקשר של הרמוניזם, והמוניזם הוא בעצם תפיסה שיש אמת הלכתית אחת, ואז אפשר להבין למה הלכה כבית הלל, כנראה כי האמת הייתה איתם, אבל אז קשה הרישה של הבת קול, אז מה זה אילו ואילו דברי אלוהים חיים הם? בקיצור, הקריאה הפלורליסטית צריכה להסביר לי את הלכה כבית הלל, הקריאה המוניסטית צריכה להסביר את אילו ואילו דברי אלוהים חיים. כשאנחנו רוצים להכריע בין שתי הקריאות האלה, אז לכאורה המשך הגמרא מרמז שצריך לקרוא את זה בקריאה הפלורליסטית. כי הגמרא בהמשך שואלת, וכי מאחר שאילו ואילו, כן, ראינו את זה. וכי מאחר שאילו ואילו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, מפני שנוחים ועלובים היו ושונים דברים דברי בית שמאי, ולעוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. זה ההסבר שהגמרא מציעה לדברי הבת קול. כן, הבת קול הסתיים במשפט הקודם, וכאן חוזרת הגמרא ומסבירה למה הבת קול פסקה כבית הלל. אבל מה זה נקרא, מאחר שאילו ואילו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? באופן הפשוט, הכוונה, שבגלל ששניהם צודקים, אז לא ברור למה הלכה כמו בית הלל. מה תגידו? אז השאלה, למה הלכה כבית הלל? אז אתה אומר, הלכה כבית הלל, יגיד לי הפלורליסט, הלכה כבית הלל לא כי האמת איתם, אלא כי צריך לקבוע איזשהו סטנדרט הלכתי יחיד. אבל צריך לקבוע הלכה, כדי שלא כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אז עושים את קובעים את ההלכה על אחד מהצדדים, למרות ששני הצדדים צודקים. ככה כנראה יסביר את זה הפלורליסט. ואז באמת שואלת הגמרא, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מה הכוונה זכו? הכוונה זה איזשהו סוג של פרס, הרי הם לא צודקים. בית שמאי צודקים כמוהם. אז למה הם זכו? למה הם קיבלו את הפרס הזה שההלכה תהיה כמותן? ואז ההסבר הוא בגלל שהם היו צדיקים ומנומסים והתנהגו מאוד יפה. אבל זה פרס על התנהגות טובה. או הכרעה חינוכית, אם תרצו. בעצם הכריעו הלכה כבית הלל כדי לחנך את הציבור, להתנהג יפה, מנומס, להקשיב לדברי הקולק שלך וכדומה. אז זאת הקריאה הפלורליסטית. אז בעצם, בקריאה הפלורליסטית אפשר להבין את כל הסוגיה. אילו ואילו דברי אלוהים חיים מהן זה כפשוטו. כי זה פלורליזם, כולם צודקים. והלכה כבית הלל, למה? כי צריך לקבוע איזושהי קביעה אחת מוסכמת, או לא מוסכמת, מחייבת, למרות ששניהם צודקים, הקביעה הזאת היא לא אמת, אבל צריך לקבוע הלכה. אז הלכה כבית הלל, ואז שואלת הגמרא, למה קבעו את זה? הרי האמת היא לא איתם. אז למה הם זכו? פרס על התנהגות טובה. זאת אומרת, אנחנו בעצם רוצים לחנך את הציבור להתנהג יפה, ולכן אנחנו פוסקים הלכה כבית הלל, כשבעצם זה יכולנו להטיל מטבע גם. זאת אומרת, זה לא בגלל שבית הלל צודקים. זאת הקריאה
הרב,
הפלורליסטית. הקריאה הפלורליסטית, דיברתי על זה, אני חושב, אז, אני לא מקבל אותה, קודם כל אפריורי, אני לא מקבל אותה, בגלל ש... אני חושב שהזכרתי את זה, כי הפלורליסט בעצם טוען שלא יכול להיות שחכם הלכתי טועה, כן? ככה הוא תופס את אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וכמובן אנחנו יודעים שמיישמים את זה גם על ראשונים ואחרונים, ואת יש איזושהי תפיסה בעולם התורני, הישיבתי, לא יודע איך לקרוא לזה, שאין בעצם עמדה מוטעית בתוך בין תלמידי החכמים, כן? בין הפוסקים, האנשים החשובים, אין עמדה מוטעית, כולם צודקים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים מדבר על כל המחלוקות. בגמרא עצמה זה מופיע רק על בית שמאי ובית הלל, ורבי אביתר ורבי יונתן בגיטין שם, שזה בדברי אגדה בכלל. אבל איכשהו זה ברור שאלו ואלו מדבר על כל מחלוקות התלמודיות, ואחרי זה מיישמים את זה גם על הראשונים ועל האחרונים, וככה בכל אופן מקובל. ואז התפיסה היא שלמעשה לא יכול להיות שיש טעות בדברי חכם הלכתי מדופלם, כן? אין דבר כזה, בסייעתא דשמיא תקראו לזה, רוח הקודש, סתם חוכמה עילאית, לא יודע בדיוק מה. אבל יש איזושהי תפיסה כזאת, עד כדי כך.
הרב,
כן?
היום אפילו משתמשים בזה לא רק בהלכה, אבל גם בהשקפה.
אוקיי,
בהשקפה, בשיטות, כאילו, לא יודע, המושג הזה 70 פנים לתורה, שומעים אותו כל דבר.
בהשקפה אני אפילו מוכן לקבל את זה עוד יותר, כי שם באמת אין שום אמת. אבל זה שם זה הכל המפצות. אבל בהלכה זה בכל זאת יותר רציני, ולכן...
למה, אבל השקפה הרבה פעמים יש לה השפעה על איך, צורת חיים, על... זאת אומרת, אנשים משנים את כל החיים שלהם לפי ההשקפה שהם חושבים לנכון.
לא, זה שזה המפצות זה לא אומר שהן לא משפיעות. זאת אומרת, יש הנפצות שמשפיעות, מה לעשות? אלה החיים.
לא, אבל זה ממש משפיע על אפילו על איך הם מיישמים את ההלכות. זאת אומרת, כל אחד יכול להתאים לפי מה ש... להתאים את ההלכות שלו ואת ההתנהגות שלו לפי ההשקפה, כביכול.
ועדיין, אני חוזר וטוען שזה עדיין הנפצות. זאת אומרת, לא אמרתי שזה לא משפיע, ברור שזה ישפיע, אוקיי? טוב, אבל זה לא ניכנס עכשיו למוקש הזה, אני כבר דיברתי על זה לא פעם.
כן, הרב, עוד שאלה קטנה, למה הלכה כבית הלל, אי אפשר להגיד שפשוט הבת קול יצא בשביל להכריע הלכה כבית הלל, פשוט כי הם היו רוב?
אבל מה זה בטח? היא הכריעה במת המחלוקת, האם כשיש מחלוקת בין מעט חכמים להרבה פחות חכמים, אז האם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב האנשים, והבת קול הכריעה שהולכים אחרי רוב האנשים.
נכון, זה מה שאני שואל.
אתה טוען שהיא בעצם הכריעה את השאלה המטה הלכתית.
כן.
אבל זה נראה מהגמרא די בבירוש זה לא נכון. בגלל שהגמרא עצמה מסבירה, בגלל שהם נוחים ועלובים היו. אז זה לא מתיישב עם ההכרעה שהולכים אחרי רוב האנשים.
כן, זאת אומרת, היה צריך להביא עוד הצדקה מעבר לזה.
לא על מכה של פס או דברים כאלה. מעבר לזה, אני הזכרתי
כבר... ויש גם מחלוקת בראשונים.
בדיוק, שיש גם בראשונים ובאחרונים, עדיין יש מחלוקות האם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב האנשים, ואם היו תופסים את ההכרעה בגמרא ככה, אז לא היה מקום לחלוק על זה בדורות מאוחרים יותר. לכן זה לא נשמע סביר בגמרא פה. אז בעצם הטענה היא ש... אז אמרתי שאני לא, לפחות אפריורי, אני לא מקבל את התפיסה הפלורליסטית, כי התפיסה הפלורליסטית בעצם מניחה שלא יכולה להיות טעות אצל חכמי הלכה, אבל מיני ובי נדמה לי שזה לא הולך, כי בסוגיה הזאת של אלו ואלו למשל, כאן חייב להיות שאחד הצדדים טעה, בסוגיה הזאת עצמה, כן? של פלורליזם מול מוניזם. הרי בסוגיה הזאת אתה לא יכול להיות פלורליסט. אתה לא יכול להגיד לי שגם הפלורליסט צודק וגם המוניסט צודק. נכון? בסוגיה הזאת אתה כן צריך להכריע, ברגע שתכריע, אז הצד השני טעה. אבל אם הצד השני טעה, אז זה אומר שחכם הלכתי יכול לטעות. אז בזה שברת את הפלורליזם שלך. זאת הפלורליזם קורית את הענף שעליו הוא עצמו מתיישר. מעבר לזה, אני חושב שכשמסתכלים סתם על ספרות ההלכה, אז זה נראה במבט ראשון אולי נורא פלורליסטי, אבל אני לא חושב שזה באמת מחזיק מים, ההסתכלות הזאת. שאנחנו רואים כל הזמן את כל יראי ההוראה, ואת החשש הזה שמה טעיתי ושמה פה ושמה שם, האם אין טעות הלכתית, אז מה החשש שמה טעית? אין טעות. כל מה שאתה אומר זה נכון. מה הבעיה? זאת יש פה, נדמה לי איזושהי אמירה, לא ישירה, אבל כמשיח לפי תומו, נדמה לי שאפשר לראות שחכמים מאוד חוששים מלטעות בפסיקה, הם לא מניחים שכל מה שהם אומרים יהיה נכון. אז יש פה כן איזושהי אמירה לטובת המוניזם ההלכתי, ומעבר לזה אני גם חושב שברגע שאנחנו מדברים על ההלכה, אנחנו מנסים לחפש את האמת ההלכתית. אם לא הייתי חושב שיש אמת הלכתית, כל המוטיבציה להתחיל לבדוק מה נכון ומה לא נכון, ולדון בו פה ובסברות פה ובסברות שם, יורדת, תטיל מטבע וזה הכל. כן, כל התפיסה מסדר, כל הפסיקה מסדר ראשון בעצם מניחה שיש אמת הלכתית. אחרת, מה הטעם להיכנס לסוגיה ולגבש עמדה, כשהעמדה הזאת היא לא נכונה ולא לא נכונה. כל העמדות נכונות. אז זה נשמע קצת משחק תפל, טיפשי.
כן, אבל הרב, בפועל רואים שזה לא ככה, בהלכה היום זה לא ככה. יש בין אשכנזים, ספרדים, תימנים, יש הבדלים מהותיים בהלכה.
לא אמרתי שהם הבדלים.
לא, אז מה, זה אומר שכביכול חלק ניכר מהעם טועה.
נכון.
אם יש רק אמת אחת.
ברור.
אז זה מה שהרב טוען.
ברור, כן. זו המשמעות שכשאני אומר שיש אמת הלכתית, זה בדיוק מה שאני אומר, כן? אתה יודע, זה טעות לוגית מאוד נפוצה, למשל בהקשר של המוסר. בהקשר של המוסר, הרבה פעמים מביאים ראייה לטובת פלורליזם מוסרי או רלטיביזם, כן, יחסיות מוסרית, מזה שיש הרבה חברות בעולם שיש להן תפיסות מוסריות שונות. יש מחלוקות בעניינים מוסריים בין אנשים, בין קבוצות, בין תפיסות, ולכן זה אומר שבעצם אין אמת מוסרית או אין מוסר אחד, אלא יחסיות מוסרית. זאת טעות לוגית, הטיעון הזה. זאת אומרת, אם אתה מדבר על יחסיות מוסרית במובן העובדתי, שעובדתית יש אנשים שונים שחושבים אחרת לגבי סוגיות מוסריות, זה כמובן נכון, זאת עובדה טריוויאלית. האם אתה רוצה להוכיח מכאן שבאמת אין אמת מוסרית, אני לא רואה איך אתה עושה את הקפיצה האולימפית הזאת. זאת אומרת, העובדה שאנשים חולקים, אז מה אם הם חולקים? אחד צודק ואחרים טועים. זה שהם חולקים זה אומר שאין אמת. זה שהם חולקים זה רק אומר שחלק מהם טועים. אותו דבר אני אומר גם ביחס להלכה. זאת אומרת, העובדה שאנשים חולקים היא כמובן נכונה, אבל זה לא אומר שאין אמת אחת. עכשיו, כמובן שאתה יכול לשאול שאלה יותר קשה, טוב, אז אם יש רק אמת אחת, אז למה מחייבים את האנשים ללכת אחרי המנהגים, אשכנזים ככה, ספרדים ככה, תימנים כך, שילכו אחרי האמת? למה לעשות אחרי המנהג אם זאת לא האמת? אז כאן אני אומר, תלוי. אם באמת יש לך עמדה משלך, אז אתה צריך לעשות מה שאתה חושב, לא משנה אם אתה אשכנזי, ספרדי, תימני או לא יודע, או הינדי. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את מה שאתה חושב. וזה שאתה אשכנזי במקרה, אין שום סיבה שתעשה את מה שהרמ"א אומר. אתה צריך לעשות את מה שאתה חושב. כל העניין הזה של ללכת אחרי המנהגים, זה כאשר אין לך עמדה משלך. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. אם אין לך עמדה משלך, אז אתה הולך אחרי המנהגים. הבאתי את הירושלמי, נדמה לי, נכון? אם לא תדעי לך יפה מנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. אני הולך בעקבי הצון אחרי המנהג כשאני לא יודע. אם לא תדעי לך יפה מנשים, אז צאי לך בעקבי הצון. ואם אני יודע, אז אני לא צריך ללכת אחרי המנהגים, אז אני עושה את מה שאני חושב. ולכן, וזה בדיוק מה שהדבר הזה אומר. שאני מניח שיש אמת הלכתית אחת, אני מוניסט הלכתי, וכיוון שכך, אם יש לי עמדה, אז ודאי שזה מה שאני צריך לעשות. מה עם המנהגים? המנהגים זה כלל הכרעה למקום שבו אין לי עמדה משלי. יש לי עמדה משלי, אז ברור שאין לי מה לתחם מנהגים. מנהג זה כלל הכרעה בספק. אם אני לא בספק, לא צריך כללי הכרעה, כי זה מה שדיברתי בשיעור הקודם. אז לכן, העובדה שיש מנהגים שונים לא אומרת שום דבר. בסופו של דבר, אחד צודק ואחרים טועים. טוב, אני לא אומר, יכולות להיות שאלות הלכתיות שבהן אולי יש שתי תשובות נכונות. זה יכול לקרות. אני רק טוען שזאת לא טענה מהותית. זאת אומרת, לא נכון שבכל השאלות ההלכתיות כל העמדות נכונות. או במילים אחרות, מה שאני טוען, זה לא בהכרח שיש תמיד אמת הלכתית אחת, אלא שיש עמדות הלכתיות שגויות. לא נכון שאין שגיאות בין חכמי ההלכה. זה מה שאני רוצה לטעון. יכול להיות
שיש
הלכתיות מסוימות שבהן גם זה יכול להיות עמדה קבילה, וגם זה יכול להיות עמדה קבילה. זאת אומרת, יכול להיות.
הרב סבור שגם...
מה? לא שומע.
לא, הרב, אני אומר, אני יודע שאנחנו, הרב עדיין לא ענה על השאלה מי באמת, איך הרב קורא לו בר אחי. אני יודע שעדיין לא ענינו על השאלה הזו, אבל כן, אני הבנתי מהרב שזה באמת מיעוט מהעם, נכון? שנקרא בר אחי. זאת אומרת, הרוב המוחלט של העם הוא לא בר אחי, ולא יכול לקבל ולא יכול לפסוק בעצמו.
נכון.
ולכן, זאת אומרת, המשמעות של זה היא שאם שוב אנחנו הולכים על גישה מוניסטית, משמעות היא שרוב העם טועה, וזה משהו ענק. זאת
אם
אומרת,
רוב העם כן היה בר אחי, אז זה לא היה טועה, גם היה טועה, מה זה קשור? בין
לא, כי אז, כי אז, לא, כי אז
חוזר כן בני אחי. החכמים שהם כן בני אחי, הרי גם הם חולקים ביניהם. ואם אני מוניסט, אז זה אומר שבעצם חלקם טועים וחלקם צודקים. זה לא קשור לשאלת
אוקיי,
הבר אחי.
אז החכמים האלה שהם באמת כולם בני אחי, אז הם, יש להם יכולת לפסוק בעצמם, נכון? כי יש להם תרח האוטונומיה. ורוב העם הולך אחריהם, זאת אומרת, הרוב סומך עליהם.
אז מה זה אומר?
אז מה שבעצם הרב אומר זה שלמרות שבן אדם בר אחי, יכול להיות שהוא פוסק בעצמו, אבל הוא טועה.
ברור. הרי זה כל מה שהבאתי מהמהר"ל, שהמהר"ל אומר, עדיף בעיני הקדוש ברוך הוא.
עדיף לטעות
באופן אוטונומי. על פני מי שפוסק מתוך ספרים, אפילו אם הוא צודק. המהר"ל כתוב מיניה וביה, שערך האוטונומיה אומר שאני אפסוק בעצמי, אבל זה לא אומר שהאמת היא מה שאני פוסק לעצמי.
וזה עדיף.
מה שערך האוטונומיה אומר שלמרות שיכול להיות שהאמת לא איתי, יש ערך לעשות את מה שאני חושב. זה מה שהבאתי גם מרבי מאיר, כן, שלא פסקו כמותו כי לא ירדו לסוף דעתו. כל הרעיון של האוטונומיה זה דווקא במקום שאין פלורליזם. כי במקום שיש פלורליזם בעיניי, למרות שלכאורה זה ערך האוטונומיה מאוד מזכיר את התפיסה הפלורליסטית, כי אם כולם צודקים, אז באמת כל אחד יעשה מה שהוא חושב. אז זה לא נכון. אם כולם צודקים, או לא כולם צודקים, אם אין אמת הלכתית, אז כל אחד יכול לעשות מה שהוא חושב.
ולא אומר שהוא צודק.
אבל השאלה, האם יש ערך לעשות את מה שאתה חושב, לא שאתה יכול, מותר לך, יש ערך לעשות את מה שאתה חושב, אני חושב שיש לזה משמעות אך ורק אם יש אמת הלכתית. דווקא אם יש אמת הלכתית. אם יש אמת הלכתית, אז יש ערך בללכת אחרי האמת שאתה חושב שהיא האמת. אבל אם אין אמת הלכתית ואתה בכל כך עושה הגרלות, אתה עושה מה שאתה רוצה. אז זה ערך לשחק משחקים. דווקא בעיניי יש ערך להתנהלות אוטונומית דווקא במקום, בתפיסה מוניסטית. בתפיסה
גם אם אתה טועה בעצם.
כן, נכון. אתה כמובן צריך לשאוף לאמת, לא שאתה עושה סתם דברים בלי קשר לאמת, אלא מה שאתה חושב שהוא האמת, זה מה שאתה צריך לעשות. אבל אתה בתודעה שלך כמובן חותר לאמת. לא בשם האוטונומיה אני אעשה מה בראש שלי. או בשם האוטונומיה אני אטיל מטבע ואני אעשה מה שיוצא. זה ודאי שלא. זה מה שהראש כותב, קראנו אותו בשיעור הקודם. שאל יאמר הדיין, אעשה מה שאני רוצה. כן, אם לא נפסקה הלכה, אל יאמר הדיין, אני אעשה מה שאני רוצה, כי הרי זה צודק וגם זה צודק, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. לא, אתה צריך לפסוק הלכה לפי מה שנראה לך. טוב, אז אני חוזר רגע אלינו לסוגיה
של... הרב, רק בהערה, מה שהרב הזכיר לגבי שבספק, בספק המנהג מכריע, גם הרב סובר שגם במנהג אבות, יש לו תוקף להכריע, בספק דינה.
לא הבנתי.
הרב הזכיר שאני בספק דינה, אז המנהג יכול להכריע לי.
אוקיי.
גם במנהג אבות, בלי מנהג מקום, זה גם, הרב סובר, גם שיכול...
מנהג המקום תורגם היום למנהג אבות. היום זה... המקום היום הוא מקום וירטואלי. הוא לא מקום גיאוגרפי. המקום זה העדה, או המוצא.
כן. אז הרב סבור שמנהג אבות, גם בלי מנהג מקום, זה שזה תוקף להכריע...
כן, לא אני, זה כל העולם. זה, בעניין הזה אני לגמרי... נדמה לי שאני הולך עם הקונצנזוס פה. את היום המנהג הקובע, הרמ"א והשולחן ערוך זה לא מנהג המקום, זה מנהג אבות. הרב עובדיה רצה להפוך את זה למנהג מקום. הוא רצה לטעון שבארץ ישראל, כיוון שרבי יוסף קארו היה מרא דארעא דישראל, אז כל האשכנזים שהגיעו לפה גם הם צריכים לפסוק כמו רבי יוסף קארו. הוא בעצם רצה להתעקש על זה שזה מנהג המקום. אבל זה לא התקבל כמובן, כי בעצם המנהג המקום תורגם בזמננו למנהג אבות. הסיבה לזה היא בגלל שהמקום היום אין לו שום משמעות. פעם המקום היה יותר סטטי, העולם היום הוא הרבה יותר דינמי, אין לזה משמעות. מקום, היום אני פה, מחר אני באוסטרליה. אבל זה לא, המקום הוא דבר כל כך דינמי שאי אפשר לקבע עליו, הרי המנהג בא לעשות איזשהו סוג של קביעה, שתהיה יציבות, שיהיה משהו יותר איטי, כן, בשינויים. וכשאתה תולה את זה במקום, היום המקום זה הדבר שהכי קל לשנות אותו. ולכן אולי לא באופן מודע, אבל אני חושב שבגלל זה שינו את המנהג המקום להיות מנהג אבות. זה כבר בגמרא, אמנם מופיע מנהג אבותיכם בידיכם עם בני ביישן, גם בפרק מקום שנהגו בפסחים.
כן, סוחי.
אז המנהג, אומרים להם שם מנהג אבותיכם בידיכם. אבל די ברור שאבותיכם הכוונה כי הם גרו באותו כפר. גם אבותיהם היו באותו מקום. מנהג אבותיכם זה בעצם היה מנהג המקום. המנהג שנהוג במקום שלכם מזמן אבותיכם, מזמן אבות אבותיכם. כי זה היה אותו דבר באותה תקופה. אבל במקור ברור שהפרמטר שקובע את המנהג היה המקום, ולא הגניאולוגיה, כן? לא המוצא האתני. ואצלנו היום לכולם איכשהו ברור שהמנהג הרלוונטי הוא המנהג האתני. לכן באותו מקום עצמו יכולים להיות בתי כנסת אשכנזים וספרדים, והכל בסדר. כל אחד נוהג כמנהג המקום. המקום במרכאות כמובן. המקום שלו זה מאיפה שהוא בא.
אז הרב מסכים עם זה, כאילו. חשבתי שהרב מסכים עם זה.
כן, אתה יודע, מנהג זה משהו שקשה לא להסכים לו. מה שנוהגים זה המנהג. אתה יודע, פעם אתה מזכיר לי סיפור מבדח, אז הוא פחות בידח אותי אמנם. הייתי בבר אילן, אז כשהייתי בתואר שני, אז פטרו אותי מלימודי יסוד. לא זוכר כבר בדיוק למה. כן, התווכחתי איתם וזה שאני לומד בישיבה כל יום חצי יום וזה, פטרו אותי מלימודי יסוד, כי לא, הייתי מספיק אידיוט בשביל להגיד להם שלא גמרתי את ישיבת ההסדר. עזבתי לצבא באמצע. ואז ממילא אני לא זכאי לפטור מלימודי יסוד, אמרתי להם שאנשים שפטורים מלימודי יסוד ישבו אצלי בשיעור בבית, לא עזר לי, הייתי חייב לימודי יסוד, איכשהו בסוף הצליחו לפטור אותי. בדוקטורט חזרו עוד פעם לבלבל לי את המוח עם הלימודי יסוד האלה. בסוף, בסוף, איכשהו, לא יודע מה, דרך קשרים וזה, פה, שם, כי לא רציתי פשוט לבזבז את הזמן על העניין הזה, במקום ללמוד בישיבה. אז אמרו לי לעשות עבודה על המנהג במשנתו של הרב עוזיאל. במקום ללמוד קורס, אז שאני אעשה איזושהי עבודה. טוב, אז עשיתי, ישבתי אחרי הצהריים אחד ועשיתי את העבודה הזאת, ובאמת זה היה די מרתק, כי באמת ראיתי שעברתי על משפטי עוזיאל וכולי, על השו"ת שלו, וראיתי שבעצם הכללים באיזה מנהג קובע ועד כמה מנהג קובע, הם עצמם תולדה של מנהג. בסוף בסוף אין שום כללים, בסופו של דבר מה שעושים זה מה שעושים, זהו. למרות שמנסים לנסח את זה בצורה של יש כללים ודיני מנהגים ומה כן תופס ומה לא תופס, בסוף בסוף עושים את מה שעושים. הכללים איך להתנהג עם מנהגים הם בעצמם תולדה של מנהגים. לכן זה, אתה מבין, אז כשאומרים לי יש מנהג כזה שהאשכנזים הולכים אחרי הרמ"א והספרדים הולכים אחרי רבי יוסף קארו, אז המנהג הזה הוא מנהג שקובע איך לקבוע את המנהגים שלנו. זה מטה מנהג, כן? אבל גם זה מנהג. אוקיי? אז אין דרך, אז אתה שואל אותי אם אני מסכים, אין פה שאלה של מסכים או לא מסכים. זה המנהג, זאת אומרת, מנהג זה הולך לפי איך שנוהגים. מה שאני יכול לא להסכים, זה בשאלה, יש מקומות שבהם אני חושב שלא נכון ללכת אחרי מנהג, באופן כללי. ואז לא אכפת לי שאנשים עושים את זה, כי אני טוען שהם טועים. אבל once הגענו למסקנה שבסוגיה הזאת צריך ללכת אחרי מנהג, אז אין לי מה להגיד אם אני כן מסכים או לא מסכים. מה שנוהגים זה המנהג. אוקיי? טוב. אז אני חוזר, אז בעצם...
הרב, הפעם לא הבנתי בדיוק מה זה נקרא שבית שמאי חריפים יותר, ובית הלל מקדימים. עכשיו, אחרי בית שמאי, אם הם חריפים יותר, אז אני מצפה שהם שקלו טוב טוב את העמדה השנייה, מודעים עד העומק. ודחויים אותה, אבל הם בוודאי הקדימו, מה זה נקרא שהם לא הקדימו, אם הם לא היו קשובים לכל הצדדים של הבעיה, אז מה החריפות שלהם? או שאני לא הבנתי מה זה כוונה חריפות.
לא הבנתי מה הקשר, הפוך בדיוק. חריפות פירושו שהם נורא חריפים, אבל חריפות שהם גם קשובים, למה חריפות פירושה קשב?
כן, הפוך, כתוב בגמרא, מי שחריף מתבלבל.
שחרות זה אומר ששקלת את כל הצדדים. אני אומר, אני חשבתי שחריפות זה כולל בין השאר גם לשקול את כל הצדדים האפשריים, כולל הצד שמשיג הבר פונקציה שלך.
אם אתה חשבת על הצדדים האלה, אז אתה תשקול אותם. אבל יכול להיות שלא חשבת. וזה בדיוק הרעיון שהגמרא הזאת מלמדת אותנו, עוד רגע אני עכשיו מגיע לזה בדיוק, שכשבית הלל היו יותר קשובים לבית שמאי, אז למרות שהם היו פחות חריפים, הם הגיעו למסקנות נכונות יותר. ובית שמאי, דווקא בגלל החריפות שלהם, כנראה יותר נטו לזלזל בבית הלל, ולא כל כך הקשיבו, לא בקשב רב, לנימוקים שבית הלל העלו, כי הם היה ברור להם שהם יותר חכמים, וכנראה הם צודקים, ולפום חרפת, שבשת. זה בדיוק הנקודה. חריפות אין פירושה קשב, להפך. הרבה פעמים בגלל החריפות שלך, אתה פחות נוטה להקשיב לאחרים, כי ברור לך שאתה גאון ואתה צודק, והם טיפשים ואין לך מה לשמוע מהם. ולהפך, זה בדיוק הנקודה, שהחריפות פה מתמודדת עם הקשב או עם הענבה, ומתברר, וזה, אתה הקדמת אותי במשפט אחד, אבל זה מה שאני רוצה לטעון, שרבי יוסף קארו כותב את זה בכללי הגמרא, הוא אומר, זה נתפס עם הליכות עולם, שהוא כותב שמה שאילו ועד דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל, הלכה כבית הלל כי הם צודקים, זה לא פרס על התנהגות טובה, הוא קרא את זה בקריאה מוניסטית, הוא אומר, הלכה כבית הלל כי הם צודקים, ומה שהגמרא אומרת, ולמה זכו בית הלל שיקבעו הלכה כמותם, מה הכוונה? למה זכו לקלוע להלכה האמיתית? לא, זה לא פרס על התנהגות טובה, בגלל שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. כי מי שמקשיב קשב רב לדברי מי שחולק עליו, ושוקל את זה, ומקדים את דברי החולק עליו, ורק בסוף מגבש את העמדה משלו, הוא כנראה יותר יקלע לאמת מאשר המישהו השני, למרות שהשני יותר חריף ממנו. זה בדיוק מה שהגמרא הזאת אומרת לפי רבי יוסף קארו. ולכן הטענה שלו, זה שמה שהגמרא מסבירה כאן, זה לא שפסקו אליך כבית הלל כפרס על התנהגות טובה, פסקו אליך כבית הלל בגלל שהם צדקו. כי מי שנוהג כמו בית הלל, גם אם הוא פחות חריף, הוא יותר יקלע לאמת. זה הלקח. זה, בהקשר הזה תמיד קופץ לי המגן אברהם, כן, שבטח כבר שמעתם, או חלק מכם לפחות, המגן אברהם שאומר, מביא בקוף נון א' שמה, איפשהו מביא את כל ההלכות שהוא לא יודע איפה למקם אותם, אז הוא אומר שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול, כי איך ידי לקרב לו מיני. זה גמרא. הוא מביא את זה להלכה. הוא אומר, מותר לי לשקר, להגיד דברים שלי בשם, לא יודע מה, מישהו פוסק גדול, כדי שיקבלו ממני. ואז כמובן השאלה המתבקשת היא, זה הרי תירוף היתר הזה. זאת אומרת, יבוא כל עם הארץ, יגיד, אני אומר לך שמותר לעשות כך וכך בשבת, ואת זה אמר הרב אליושיב. טוב, אם הרב אליושיב אמר, אז אני כנראה אעשה את זה. שזה הכל רק השטויות של עם הארץ הזה שמדבר איתי. הוא שיקר. איך זה יכול להיות שמתירים לבן אדם להכשיל אנשים אחרים בצורה כל כך ברוטלית, כן? איך זה יכול להיות שמותר לשקר בדבר כזה? אז הטענה שלי הייתה שלהפך, שכל היתר של המגן אברהם, של הגמרא, שמובע במגן אברהם, נובע מזה שאני לא אקבל את הדברים, גם אם אני אשמע שהרב אליושיב אמר אותם. אז תשאלו, אז למה, אז משמע להתעלות ברב אליושיב, אם זה במקום וכל לא משכנע אותי? אז התשובה היא, בדיוק בגלל שיש אנשים שלרוב חריפותם, או לרוב גאוותם שהם חושבים שהם חריפים, לא תמיד זה באמת נכון, הם לא מקשיבים לשני. יש מישהו שמרגיש שהוא אומר טעמים נכונים, ובין השיח שלו לא מקשיב לו. והוא מדבר, הוא מנסה לשכנע אותו, והוא מרגיש שהבן אדם לא מקשיב לו בכלל. במצב כזה, אומר, אתה יודע, את מה שאני אומר, אמר הרב אליושיב. מה קורה במצב כזה? בר הפלוגתא שלי לא יקבל את מה שהרב אליושיב אמר רק כי הוא אמר, אבל הוא כבר לא ידחה את זה על הסף. הוא ישקול ברצינות את העמדה שלי, כי עכשיו הוא חושב שזה הרב אליושיב אמר. בסוף בסוף הוא יגיע למסקנות שלו. או שהוא יקבל את זה או שהוא לא יקבל את זה. אבל הוא ישקול ברצינות את הנימוקים שאני מעלה, את הטיעונים שאני מעלה. זה מה שאני רוצה להרוויח כשאני משקר. ואני אומר שזה בשם הרב אליושיב, ולכן מותר לשקר. והרעיון הוא שהשקר הזה, בסופו של דבר, יביא את הבן אדם שמולי להתנהג כמו בית הלל ולא כמו בית שמאי. לקחת ברצינות את העמדה שלי, לשקול אותה, ובסוף בסוף להגיע לעמדה שלו, הוא יכול לקבל את זה, יכול שלא לקבל את זה, אבל זה יהיה אחרי שהוא שקל ברצינות את מה שאני אומר, ולזה מותר לשקר. זאת הטענה. יש כמה קושיות על המגן אברהם הזה. יש למשל, היה ב, 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 באירופה בתחילת המאה ה-20 או סוף המאה ה-19, היה שם מישהו, אני לא זוכר כבר מתי זה היה, משהו כזה, שהוא זייף את הירושלמי, קודשים. מישהו טען שמצא את הירושלמי קודשים וזייף אותו. היה גם זיוף ידוע, כן, פסמים ראש עם קסה דה ארסנה, כן, זיוף של שוט שיחסו אותו לראש, גם זיוף מאוד מפורסם, שעורר הרבה פולמוסים, אם זה כן נכון או לא נכון, גם על הירושלמי קודשים נכתבו על זה ספרים. האם זה אותנטי או שזה זיוף? בסוף בסוף התברר שזה זיוף. וכולם מאוד מאוד כעסו על העניין. ואני תהיתי לעצמי, מה יש לי חוס? בסך הכל, זה מה שהמגן אברהם פוסק, זה כתוב בגמרא, שמותר לי להתעלות באדם גדול. רוצה להיחנק, להתעלה באדם גדול. כן, מותר לי לשקר לאנשים, ולהגיד דברים שלי בשם אדם גדול, כדי שיקבלו ממני. אז מה הבעיה? למה כולם באו בטענות אל הזייפן? איך הוא עשה דבר כזה? והתשובה, לפי מה שאני אמרתי קודם, מאוד פשוטה. ברגע שאתה מזייף ירושלמי קודשים, אתה מזייף תלמוד. אתה לא אומר, זה הרב אליושיב אמר. אתה אומר, את זה אמר רבי יוחנן. אוקיי? אתה בעצם מזייף תלמוד, אבל התלמוד יש סמכות. זאת אומרת, ברגע שאתה תגיד, טוב, זה ירושלמי קודשים אמר, אז אני אקבל את זה. כיוון שלתלמוד יש סמכות פורמלית. למצב כזה אסור לזייף. כל היתר לזייף זה רק בגלל, רק אם אתה נתלה במישהו גדול, שבין השיח שלך לא חייב לקבל את מה שהוא אומר. אין לה סמכות פורמלית, יש לה סמכות מהותית. הוא ישקול ברצינות, כיוון שבן אדם הוא תלמיד חכם גדול, אז הוא ישקול את דבריו ברצינות. אבל אם אתה נתלה במישהו שיש לו סמכות פורמלית, את זה ודאי אסור לעשות. ושאז אתה סתם מטעה את השני, וזה לפני עיוור, כן? זה הכשלה של השני. זה בדיוק זאת הייתה הקושייה שלי בהתחלה. והתירוץ שהמגן אברהם מתיר לשקר ולהגיד דברים בשם אדם גדול, זה רק בגלל שלא יקבלו את הדברים, גם אם האדם הגדול אומר אותם. אז לכן בעצם מה שאני רוצה לומר פה, זה שרבי יוסף קארו, כשהוא קורא את הגמרא בעירובין, אז הוא קורא אותה בקריאה מוניסטית. והוא אומר שבעצם יש אמת הלכתית אחת, והלכה כבית הלל זה בגלל שבית הלל צדקו. ומה שהגמרא מסבירה בהמשך, זה מה שבית הלל הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, זאת הייתה המתודולוגיה שלהם, שבגללה הם באמת צדקו. הדבר שנשאר לנו לפרש, זה את החלק הראשון של הגמרא. כן? יש שלושה חלקים בגמרא. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הלכה כבית הלל, זה החלק השני, וההסבר של הגמרא שהם נוחי נפש והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אז בקריאה הפלורליסטית הסברתי את שלושת הדברים. בקריאה המוניסטית הסברתי את שני הדברים האחרונים. למה הלכה כבית הלל, ומה זה ההסבר שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. ולכן הם צדקו. אבל מה זה האלו והאלו דברי אלוהים חיים? אז פה...
כל הטעמים נכונים.
מה? כן. אז הסברתי את זה, כשדיברנו על ההרמוניזם, אז אמרתי שהאלו והאלו דברי אלוהים חיים, הכוונה שהטעמים של בית שמאי והטעמים של בית הלל, כולם נכונים. אבל בשקלול, בית הלל צודק. האמת בעצם איתם. עכשיו אני אנסח את זה בצורה שונה, על אותו רעיון, אבל אני אנסח את זה בצורה שונה. אני אומר כך, יש בעצם שני סוגי טעות. אולי גם הזכרתי את זה אז. שני סוגי טעות. יש טעות לגיטימית וטעות לא לגיטימית. אלו ואלו דברי אלוהים חיים מהם, פירוש הדבר שמדובר בטעות לגיטימית. זאת אומרת, בית שמאי לא צודקים, זה לא קריאה פלורליסטית. בית שמאי טועים. אם בית הלל צודקים, בית שמאי טועים. אבל מה הכוונה של דברי אלוהים חיים? שזו טעות לגיטימית. מה זאת אומרת טעות לגיטימית? זו טעות שמבוססת על טעמים נכונים. רק השקלול של הטעמים הנכונים הוא היה לא נכון, את בית שמאי. את בית הלל השקלול הוא נכון, את בית שמאי לא. אבל הטעמים הם טעמים נכונים. ואז בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שאם באמת הטעות שלך היא טעות לגיטימית, אז אתה נקרא דברי אלוהים חיים. מה זאת אומרת? בעצם אתה יכול להתנהג באופן שאתה חושב, למרות שאתה טועה. בגלל שזה לגיטימי, אתה תלמיד חכם, אתה אומר נימוקים נכונים, זה שהשקלול שלך לא נכון, בסדר גמור. בית שמאי המשיכו לנהוג כדבריהם גם אחרי שנפסקה ההלכה כבית הלל. הם המשיכו לנהוג כדבריהם. ההלכה הזאת חייבה את כל מי שלא היה משני הבתים. אבל בית שמאי עצמם המשיכו לנהוג נגד בית הלל. בגלל שהם הולכים כמו מה שהם חושבים. אז במובן הזה, מה שאומרים לך, דברי אלוהים חיים, הכוונה, אתה יכול לפעול כמו שאתה חושב, זה לגיטימי, אתה תלמיד חכם, אוקיי? או במילים אחרות, יש פה איזושהי אמירה, שהיא אמירה סובלנית. אני מוכן לקבל את הלגיטימיות של ההתנהלות שלך, למרות שאתה לא צודק. לא פלורליזם שאומר שאתה צודק, אלא סובלנות אומרת, למרות שאתה לא צודק, אני מקבל את ההתנהלות שלך. זה בעצם הטענה של דברי אלוהים חיים. וכאן...
כן, הרב הביא את הדוגמה בקידושין בסוכה עם הרידווה.
כן, הבאתי את הדוגמה הזאת. אוקיי, זה, אז לא זכרתי, חשבתי שלא הבאתי את זה. אז באמת, אז אני אקצר אם ככה. אז בעצם הטענה היא שאני מתייחס בסובלנות לעמדה לא נכונה, בגלל שהעמדה הזאת היא עמדה מבוססת, היא טעות לגיטימית. או במילים אחרות, אני מכבד את האוטונומיה של מי ש... נוהג באופן כזה. ולמה? בגלל שהוא תלמיד חכם. לתלמיד חכם יש רשות לפעול על פי עמדתו באופן אוטונומי, גם אם הוא טועה. זאת בעצם הנקודה. ואם הבאתי את הריטווה הזה, אז בעצם הריטווה הזה הוא דוגמה טובה מאוד. כן, ששם רואים שהגמרא מניחה שבן אדם צריך לפעול לפי שיטתו, גם אם הוא טועה. זה בעצם הטענה. וזה כמובן נאמר רק למי שברח. רק למי ש... התנהלות באופן אוטונומי זה לא חוסר אחריות, כן? לא כל ילד יעשה מה שהוא חושב, כי זה סתם חוסר אחריות. אוקיי.
הרב,
כן.
אני חושב שאני חוזר להתחלה, אבל בעצם הרב אמר שפה אי אפשר להגיד לא בשמיים היא במקרה הזה, בגמרא הזאת, מפני שכביכול לא הצליחו להכריע, נכון? אז לכן הצטרכו בת קול.
כן.
נכון? עכשיו, השאלה שלי, מה... אז למה הרבה פעמים הגמרא מסיימת בתיקו או בלי להכריע?
לא הבנתי.
אני אומר, למה בת קול כביכול השאירה את הגמרא בלי תשובה? בהרבה מקרים שהדיון נגמר בתיקו.
בת קול כל פעם שהגמרא נשארת בתיקו?
אז למה לפעמים כן ולפעמים לא? מה, אין חוקיות בזה? זה פשוט מתי ש...
טוב, זה נושא לשיעור בפני עצמו, אני דיברתי על זה בסדרות אחרות. בבית שמאי ובית הלל היה חשש מהתפרקות של עם ישראל ושל התורה. היו שני בתים שהם חלקו לא במחלוקת אחת, הם חלקו בהרבה מאוד מחלוקות. וברגע שאתה לא מצליח להכריע, בעצם נוצר פה איזשהו סוג של פיצול, עד כדי
כאילו.
כך שבירושלמי אפילו מתואר שהם הרגו זה בזה.
אוקיי.
הם הרגו זה בזה, הכוונה לא הייתה להגיע ל... להכרעה מוסכמת, והחשש היה מאוד מאוד גדול שהעסק הזה מתפרק, עד כדי כך שהפעילו אלימות. ולכן יצאה בת קול ואמרה, את זה צריך ליישב באיזושהי צורה. אבל אחרי בת קול ואחרי כל המהלך מאוד ארוך, על זה דיברתי הרבה שיעורים, בסופו של דבר התקבלה איזושהי מערכת שבתוכה אפשר לקבל החלטות בלי להתפרק. ואז זה כבר מייתר את הבת קול, לא צריך. אז למשל, כשהגמרא נשארת בתיקו, אז יש לדיני ספקות. אם יש מחלוקות, עושים אחרי הרוב, עושים ככה, עושים אחרת, דיני ספקות, מה שלא יהיה. אבל כבר קיבלנו את הכלים שאני יכול להכריע מחלוקות במסגרתם. זה לא היה הפלונטר שהיה במחלוקות בית שמאי ובית הלל.
כן.
הגמרא מקדימה שמה, כשקראתי עכשיו את הגמרא, 3 שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל ולא הצליחו להכריע. למה הגמרא מקדימה את זה? הגמרא מקדימה את זה בדיוק כדי לענות לשאלה שלך. לא על כל מקום שאנחנו לא מצליחים להכריע יוצא בת קול. הבת קול יוצאת במקום שהמחלוקת מאיימת לפרק אותנו, לפורר אותנו. אז הבת קול יצאה ומנעה את העניין. כל מקום אחר, ברגע שנשארנו בתיקו, שאין הכרעה, אנחנו יודעים מה עושים. יש כללי ספקות, אין בעיה. ההלכה נותנת לנו מספיק כלים כדי לדעת לתפקד גם במקום שאין לנו הכרעה ברורה.
הרב יודע...
לא הצליחו להסתדר.
כן, הבנתי. הרב יודע להסביר את הניסוח הזה של דברי אלוהים חיים? מה המשמעות של זה? מה זה חיים? דברי אלוהים חיים? מה כאילו... למה הגמרא כותבת את זה
האם זה
ככה?
הקדוש ברוך הוא? זה דבריו של הקדוש ברוך הוא.
לא, אני מבין את המשמעות. אני שואל, מה זה הניסוח הזה? דברי אלוהים חיים.
למה לא אמרו דברי אלוקים הצדיק? או למה לא אמרו
לא,
משהו?
דברי אלוהים נקודה.
מה? לא יודע. יש, אולי זה קשור לגמרא ב... לגמרא ב... בחגיגה. גמרא בחגיגה. הגמרא בחגיגה מדברת גם היא על מחלוקות. והיא אומרת שמה, אף הוא פתח ודרש, כן, צריך לראות את כל ההקשר שם, אני לא אכנס לכל ההקשר, אף הוא פתח ודרש, דברי חמי כדורבנות כמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרועה אחד. למה נמשלו דברי תורה לדורבן? לומר לך, מה דורבן זה מכוון את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם, המושג חיים. אף דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. אם הדורבן זה מטלטל, אף דברי תורה מטלטלים, תלמוד לומר מסמרות. אם מסמר זה חסר ולא יתר, אף דברי תורה חסרים ולא יתרים, תלמוד לומר נטועים. מה נטיעה זו פרה ורבה? אף דברי תורה פרים ורבים. בעלי הסופות, אלו תלמידי חכמים יושבים, הסופות הסופות ועוסקים בתורה. הללו מתמים והללו מתארים, הללו אוסרים והללו מתירים, הללו פוסלים והללו מכשירים. שמא יאמר אדם, מאיך אני למד תורה מעתה? תלמוד לומר, כולם ניתנו מרועה אחד. אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון, כן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, בכתיב, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. אף אתה עשה אוזניך לכעפר כסת, וקנה לך לב מבין, לשמוע דברי מתמים ודברי מתארים, את דברי אוסרים ודברי מתירים, את דברי פוסלים ודברי מכשירים. בלשון הזה אמר להם, אין דור יתום של רבי אלעזר בן עזריה שרוי, כל זה דרשה של רבי אלעזר בן עזריה, כן, שרוי בתוכו. מה הכוונה? אז החיים פה מתקשר לזה שדברי תורה פרים ורבים. יש עושרים ומתמים ומתארים וכולי, בקיצור מחלוקות. אומרת, כשיש חיים, אז בעצם דברים צומחים, נכון? דברי תורה, כשיש חיים, כשיש מים, כשיש חיים, אז הדברים צומחים. כשהדברים צומחים יוצאים הרבה ענפים. יוצאים הרבה ענפים, יש מחלוקות. זה יכול להיות שהטענה שאלוהים חיים, זה בעצם אלוהים שמצמיח את כל הדעות. ולכן יש מחלוקת. ואילו ואילו דברי אלוהים חיים, ואת אילו ואילו תוצאה של התורה שהיא נקראת חיים, כן, שבעצם מצמיחה כל מיני ענפים שונים, וזה בעצם התייחסות למחלוקות, אולי, או שכן או שלא.
תודה.
הרב נהיה דרשן יפה.
אה?
הרב התחיל לדרוש, הרב התחיל לדרשן.
אם אינו כן אותי כשאני נכנס לעולם הדרוש, אבל השאלה הייתה שאלה של דרוש. טוב. אז אני רוצה לעבור הלאה באמת, לא זכרתי שעשיתי את כל העניין הזה של האוטונומיה. עכשיו אני רוצה לחזור חזרה רגע לפסיקת ההלכה מסדר ראשון. כאשר אנחנו ניגשים לפסוק הלכה מסדר ראשון, זאת אומרת, אנחנו רוצים לגבש עמדה בעצמנו, הדבר הזה כרוך בשני מהלכים. מהלך אחד זה הצורך לברר את העובדות. מה התשתית העובדתית של העניין? והמהלך השני, זה לברר את ההלכה, להכריע את ההלכה. בסופו של דבר, כשאני קובע פסק הלכה לגבי מקרה שבפניי, אז זה צירוף של שני המהלכים האלה. צריך לקבוע מה הייתה האמת, וצריך לקבוע מה ההלכה אומרת לגבי המקרים האלה. כן, הבאתי את פרדוקס השפיטה באחד השיעורים הקודמים, ששם בדיוק זה שיחק היה דיון על המישור העובדתי, והיה דיון על המישור המשפטי, מה החוזה אומר, כן, והשאלה מה הבן אדם עשה, זאת השאלה העובדתית. ופסק הדין היה צריך להיות צירוף של שני הבירורים האלה, הבירור העובדתי והבירור ההלכתי. ככה זה בדרך כלל, כשפוסקים הלכה צריך לברר את העובדות וצריך לברר את ההלכה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על פסיקה מסדר ראשון, אז התפיסה המקובלת היא, או האינטואיציה הראשונית אומרת, שפסיקה מסדר ראשון זה משהו שמתייחס לבירור ההלכתי. שהבירור ההלכתי היה מקום להגיד שאני אלך אחרי תקדימים, פוסקים כאלה או אחרים, ואם אני אומר שצריך לפסוק מסדר ראשון, פירוש הדבר להיכנס לתוך הסוגיה ולברר את ההלכה ולהגיע לעמדה שלי בשאלות ההלכתיות. שם בעצם מדובר על פסיקות מסדר ראשון, שם יש את הדילמה האם לפסוק מסדר ראשון, מסדר שני, אבל על מישור העובדות, מה, ברור שצריך לברר את העובדות, מה, אין שם שאלה של סדר ראשון וסדר שני. אבל מתברר שהדבר הזה הוא לא כל כך פשוט גם כן. ואני אבהיר את הדברים האלה אולי דרך דוגמה. יצא לי לשבת כבר יותר מפעם אחת בבית דין שמבטל קידושין. כמובן לא מטעם הרבנות, חס ושלום, אל תחשדו אותי בזה, אלא בית דין בהרכב פרטי. ואז הדיון של ביטול הקידושין, כמובן, זה לא הכלל התלמודי של קודם מקדש, הדתא דרבנן מקדש. כן? זאת אומרת, לא הגענו לרמת המגלומניה הזאת, אני לא חושב שכל מי שמקדש, מקדש על דעתי. זה לא הגעתי לשם. זה קודם מקדש, לדעת דרבנן מקדש, והפקעינו רבנן לקידושין מיני, זה הפקעת קידושין, זה לא ביטול קידושין. הפקעת קידושין מתבססת על זה שהקידושין נעשים על דעת חכמים, ואם חכמים לא מסכימים, אז הקידושין מופקעים. בסדר? אבל זה נאמר על בית דין הגדול שבדור, וכל מיני זה, אז יש מגבלות, זה לא על זה מדובר. כשאני מדבר על ביטול קידושין, פירוש הדבר, לטעון שהקידושין לא תקפים. לא לבטל, לא להפקיע את הקידושין. לטעון שהקידושין לא תקפים, למשל, למצוא שהיה שם עד פסול. או כן, שהטבעת לא הייתה שוות פרוטה. או שדעתה לא הייתה על הטבעת, או כל מיני דברים כאלה. אז פה אני לא צריך את הסמכות של הפקעת קידושין, פה אני נותן בעצם חוות דעת שהקידושין לא תקפים. היה בג בקידושין, היה בעיה בקידושין. עד כדי כך...
הרב, למה אנשים מנסים לבטל קידושין בעצם? מה הקונטקסט?
למשל, בסרבנות גט. הבעל לא רוצה לתת גט לאישה, אז אם אני מצליח לבטל את הקידושין, זאת אומרת להגיד שהקידושין האלה...
אז לא צריך גט בכלל, כי אין חתונה, אז אין גט.
משוחררת, אז לא צריך... טוב, באמת זה הרבה פעמים בתי דין מנסים לשבת על ביטול קידושין כדי לפתור בעיה של סרבנות גט. אוקיי? זה דוגמה למשל. או למשל להתיר ממזרים. ואת אם יש ילד ממזר, אז אם אני אראה שאימא שלו לא הייתה אשת איש, אז מי שבא עליה לא יצר ממזר. אז אני מבטל קידושין של האישה כדי שהילד לא יהיה ממזר.
וואו.
זה אלה הנימוקים. במקרה שלנו אגב שני הדברים היו נכונים. זאת אומרת, היה גם בעיה של סרבנות גט, והיה גם בעיה עם הילדים, כי האישה חיה עם מישהו אחר. בכל אופן, כן. אז הטענה היא שבעצם ישבנו על ביטול קידושין. בדרך כלל, כשבתי דין מבטלים קידושין, כמו שאמרתי קודם, אז למשל, הרבה פעמים מוצאים למשל פסול בעדים. העד מחלל שבת, משהו כזה. אז הם מבטלים את הקידושין. אנחנו ישבנו שם על קידושין שהיו בסיטואציה כזאת. האישה, זאת אומרת, הזוג התחתנו, היו חבר'ה צעירים ופוחזים, התחתנו בגיל מאוד צעיר, ובלילה הראשון הם היו אמורים להיות במלון. הבחור לא הגיע למלון בכלל. לא הגיע למלון, נעלם, לא נודעו עקבותיו. אחרי זמן מסוים, חיפשו אותו, התברר שהוא בכלל בארצות הברית, קידושין היו פה בארץ. הוא בכלל בארצות הברית חי עם אישה, כבר עם בית, יש להם בית משלהם, הוא חי עם אישה, מקיים תא זוגי, כאילו לא היו דברים מעולם. אז הדברים הגיעו לבית דין, וזה נמשך שנים על שנים. ניסו להכריח אותו לתת לגט. הוא היה סרבן גט. ואני כבר איבדתי את כל הנתונים, את כל העובדות שהיו שם. יכולתי לכתוב על זה ספר בעובי כזה. על כל הפשלות של הרבנות במקרה הזה. זה לא יאומן מה שהיה שם, פשוט לא יאומן. אנשים לא היו מאמינים אם הייתי מוציא את הספר הזה, אבל לא היה לי כוח לאסוף את כל העובדות. הם שלחו שליח והוא נאבד, והגט נשלח בדואר, ופה והוא כן הסכים ולא הסכים, ושיחדו אותו עם כסף כדי שהוא ייתן גט, הזוי, לחלוטין הזוי. בקיצור, אז ישבנו שם על המדוכה, ואני הצעתי לחבריי לבטל את הקידושין על בסיס זה שהדייתא דאחי לא התקדשה. אם היא הייתה יודעת שהבחור לא מתכוון אפילו להגיע ללילה הראשון במלון, אז ברור שהיא לא הייתה מתרצה לקידושין. עכשיו, יותר מזה, הרי זה ברור גם שזה היה מראש, כי הוא קנה כרטיס טיסה, באותו לילה הוא כבר טס. הכל היה מתוכנן. זה לא, כבר בשלב שהוא נתן לה את הטבעת, הוא לא התכוון לחיות איתה. זה לא שזה קרה אחרי זה. אני טוען שאפילו אם זה קרה אחרי זה, הקידושין בטלים. אבל פה זה אפילו לא קרה אחרי זה. כן, זה כמו... מזכיר לי סיפור ששמעתי פעם מהרב כץ, שהוא היה ראש המכון בבר אילן, אז הוא סיפר לי שפעם הם עשו גיור לבן אדם, סיימו את הגיור ביום שישי, באותו לילה, ביום שישי בלילה, הוא עשה חתונה באולם, בערב שבת, חתונה בלילה, הוא עשה חתונה באולם, באולם עם בת זוגו שתחיה, עם תזמורת ועם כל המוזמנים, כדת וכדין. אז הם ביטלו את הגיור. למרות שבן אדם שחוטא אחרי הגיור, הוא יהודי חוטא, זה לא מבטא את הגיור שלו. אבל הטענה שלו הייתה, אתה הרי לא עושה אולם מיום שישי בצהריים, מיום שישי בלילה עם כל המוזמנים. זה ברור שזה היה מתוכנן מראש. זאת אומרת שברגע שהוא כבר התגייר, הוא לא התכוון לקבל על עצמו קיום מצוות. הוא לא קיבל עליו מצוות. אז לכן הגיור לא תקף, הם ביטלו את הגיור.
לא, אבל אולי, אבל אולי הגיור לא היה מתוכנן ליום הזה ספציפי.
לא הבנתי.
אולי הגיור לא היה מתוכנן.
ברגע שהוא התגייר ביום שישי, הוא קיבל...
כן, אבל אני אומר, חתונה יכול להיות שהיא הייתה מתוכננת מראש, הרבה זמן מראש, והגיור הזה לא היה מתוכנן ליום הזה, היה מתוכנן ליומיים אחרי. ואז מותר לו להתחתן בשבת, כי הוא גוי עדיין, לפני הגיור.
הוא התחתן, מה זאת אומרת? התחתן עם יהודיה, מה זאת אומרת?
יהודיה.
אתם פה בארץ. בכל מקרה, אז הטענה, אני רק מביא את זה כדוגמה, אז בעצם אני רציתי לטעון שהקידושין שם בטלים, כי עדיין
תדעת לא
התרצתה. היא לא התרצתה. ואני טוען שזה נכון גם אם הוא התחליט לנסוע לחוץ לארץ אחרי הקידושין. אבל ודאי וודאי אם זה קרה לפני הקידושין. עכשיו, הבעיה הייתה, שיש גמרא בבבא קמא, הנה, כן, קוף יוד עמוד בית. אז הגמרא אומרת ככה, אלא מעתה יבמה שנפלה לפני מוכה שכין, תיפוק בלא חליצה, דעדייתא דאחי לא קידשה עצמה. כן, אישה הייתה נשואה, בעלה מת, והיא נפח של הבעל הוא מוכה שכין. עכשיו הוא אמור לייבם אותה. אז אומרת הגמרא, היא יכולה לצאת בלי חליצה. לא ייבום ולא חליצה, היא מותרת. למה? דעדייתא דאחי לא קידשה עצמה. אם היא הייתה יודעת שהיא תיפול לייבום לפני מוכה שכין, היא לא הייתה מתרצה לקידושין של האח המת. ולכן הקידושין של הבטלים, ובעצם היא פנויה, אז היא לא צריכה לא חליצה ולא ייבום. אז אומרת הגמרא, וזה ממש, ממש מה שאני רציתי לטעון, נכון? בעצם הגמרא אומרת, שאם היא הייתה יודעת שיקרה משהו שהוא לא לרצונה, היא לא הייתה מתרצה. כיוון שהיא לא הייתה מתרצה, אז ההתרצות שלה הייתה בטעות, והקידושין בטלים, והיא פנויה. קידושין בטלים, בגלל הדייתא דאחי. השיקול של הדייתא דאחי זה השיקול שאותו אני רציתי להגיד. אלא שכאן הגמרא אומרת, התם ענן סעדי, דמי נחניך לה בכל דו, כריש לקיש. דאמר ריש לקיש, תב למיטב תן דומי למיטב ארמלו. כן? זה הג'וקר של בתי הדין. מה זאת אומרת? אנחנו ענן סעדי, אנחנו עדים, שהאישה הזאת כן רצתה את הקידושין. למרות, גם אם היא הייתה יודעת שהיא תיפול לפני מוכה שכין, לאיבום, היא מתרצה לקידושין. למה? יתב למיטב תן דומי למיטב ארמלו. אישה רוצה זוגיות בכל מחיר.
אבל המקרה של הרב זה אפילו, גם אם נגיד שהיום זה קיים החזקה הזאת, זה בכלל לא זה, הרי הרב דיבר על מקרה שהבעל לא כאן.
כן.
גם ככה ארמלו, כאילו.
כן, אז אני מגיע, כבר מגיע, אתה צודק לדעתי, אבל כבר מגיע. אז הגמרא אומרת בעצם, תב למיטב תן דומי למיטב ארמלו. זאת אומרת, האישה, במילים אחרות, האישה רוצה זוגיות בכל מחיר. גם אם הבעל שלה הוא מוכה שכין, או היא נופלת לאיבום לפני מוכה שכין, היא רוצה זוגיות, בכל מקרה. אגב, שימו לב שהיא רוצה זוגיות עם הבעל הראשון, והיא מוכנה לשלם את המחיר שהיא תתייבם עם מוכה שכין. הגמרא לא אומרת שאם הבעל עצמו היה מוכה שכין, גם אז היא הייתה מתרצה. זה עוד דיון. היא רוצה זוגיות עם בעל נורמלי. היא מוכנה לקחת את הסיכון שהיא תיפול לאיבום לפני מוכה שכין. אבל לא משנה, נעזוב את זה. כרגע הגמרא לכאורה אומרת, מי נחניחה לה בכל דו. זאת אומרת, בכל מקרה, בכל מצב, ניחה לה לקבל זוגיות. כל מחיר היא מוכנה לשלם. וכך באמת מקובל בבתי הדין, אין ביטול קידושין בטענת הדייתא דאחי. למה? בגלל שהדייתא דאחי, בגלל שהאישה כן מתרצה לכל קידושין, בכל מחיר. ולכן אי אפשר לבטל קידושין בטענה שאם האישה הייתה יודעת משהו, היא לא הייתה מתרצה, היא מתרצה תמיד, בכל מחיר. זאת בעצם הטענה. עכשיו אני רוצה להעיר על זה כמה הערות. א', ההערה הקודמת שאמרתי. זה לא נכון שזה בכל מחיר. פה מדובר שהיה לה זוגיות טובה. רק היא נפלה לאיבום לפני מוכה שכין. אם הבעל עצמו מוכה שכין, מי אמר שגם על זה? לא בטוח שזה נאמר על כל מחיר. ובאמת, פה ושם אפשר למצוא בראשונים ובאחרונים, למשל, מישהי שנופלת לאיבום לפני מומר, אז המערה מרוטנבורג טוען שהקידושים בטלים. הדייתא דאחי לא הייתה מתרצה. אז יש ביטול לדייתא דאחי. מוצאים בפוסקים דברים כאלה.
גם בגמרא לא חוסמים אותה כשנופלת לפני מוכה שכין בגמרא. לא תחסום שזה סמוך לדברים כאלה, לא?
לא שומע, לא הבנתי.
גם כשהיא נופלת לאיבום לפני מוכה שכין וכדומה, אז יש את הסמיכות בגמרא עם לא תחסום, שלא מכריחים אותה ליבם. היא יכולה לסרב את הייבום.
לא, יכולה, אבל לחלוץ, אבל צריך לחלוץ.
כן, כן, כן.
אבל פה הגמרא אומרת לא, לא צריך לא חליצה ולא ייבום, כי הקידושין בטלים, היא בכלל לא התרצתה על דעת, כן.
נכון,
זאת אומרת... זה כתוב הגמרא שלו.
כן, כן, זאת אומרת, מה שהגמרא אומרת כאן, דמינך ניחה לה בכל דעו, זה רק לחייב אותה חליצה, אבל זה לא לחייב...
ברור.
אוקיי, אוקיי,
ברור.
בסדר.
רק אני אומר, הקידושין לא בטלים, זה מה שהגמרא אומרת.
נכון.
ברור שהיא יכולה להגיד, לא רוצה ייבום, אני רוצה חליצה. בכל אופן, אז זה הטענה הראשונה. הטענה השנייה, זה מה הטענה שדוב אמר קודם, הרי אצלנו, במקרה שתיארתי קודם, האישה לא קיבלה את הזוגיות, היא מוכנה לקבל זוגיות בכל מחיר, אבל פה היא לא קיבלה בכלל זוגיות, ובלילה הראשון כבר לא הגיע למלון, נסע לחוץ לארץ וחי עם מישהי אחרת. אז על דעת כן היא התרצתה? פה בגמרא כתוב ההפך. לא רק שלא כתוב נגדי, פה בגמרא זה מקור למה שאני אומר. כי הרי הגמרא אומרת כי היא מוכנה לשלם כל מחיר בשביל זוגיות. אבל אם היא לא קיבלה זוגיות, אז ברור שעל דעת כן היא לא התרצתה. מה היא התרצתה בשביל להישאר עגונה? אם היא הייתה יודעת שהיא תישאר עגונה כל חייה, עדיין היא מתרצה לקבל קידושין. למה? כי יש לה זוגיות? אין לה זוגיות. הוא לא מגיע בלילה הראשון למלון. בשביל התן דו, היא מוכנה לשלם כל מחיר. אבל אין לה תנדו. איך אפשר להגיד מכוח הגמרא הזאת שהקידושין לא בטלים? הפוך, בגמרא הזאת כתוב שהקידושין בטלים. כי הגמרא הזאת הרי אומרת שיש טענת הדאיתא דאחי בקידושין. נכון? זה מה שהגמרא אומרת. רק מה? רק בגלל שתמיד נוח בשביל התנדו לשלם כל מחיר, אז לכן לא טוענים את הטענה הזו. נו, אבל במקום שבו היא לא מקבלת את התנדו, זה מה שהגמרא אומרת, שיש טענת הדאיתא דאחי בקידושין. שהיא לא מקבלת את התנדו. הגמרא הזאת היא הראיה הכי גדולה למה שאני אמרתי. כולם מביאים את הגמרא הזאת נגד, אבל זה לא נכון. הגמרא הזאת זאת הראיה הכי גדולה למה שאני אמרתי. אבל מה שחשוב לענייננו, זאת ההערה השלישית שאני רוצה לטעון על הסוגיה הזו. אני רק אגיד אותה ואני אסיים פה, כי אני צריך קצת זמן בשביל זה. מה שאני בעצם רוצה לטעון זה את הטענה הבאה. בשביל לברר האם יש טענת הדאיתא דאחי או לא, לא רלוונטי לעיין בגמרות. הגמרות זה לא המקור לברר את הסוגיה הזאת. זאת שאלה עובדתית. האם נשים מתרצות או לא מתרצות? תעשה סקר ותראה אם נשים מתרצות או לא. מה אכפת לי כל הדיוקים בגמרה והראשונים והגאונים והאחרונים, האם הגמרה דיברה על זה או דיברה על אחרת? אנחנו מנסים לברר פה שאלה עובדתית. שאלה עובדתית לא מבררים מהגמרה, שאלה עובדתית מבררים במציאות. פשוט מסתכלים ורואים מהן העובדות. ואיכשהו כל הפוסקים רצים מיד לגמרות כדי לבדוק אם לנשים נוח להתקדש במצב כזה או לא נוח להתקדש במצב כזה. הדרך לברר את זה פשוט לשאול את הנשים. לא הולכת לגמרה. פה זה פסיקה מסדר ראשון על עובדות. שזה אבסורד לחשוב שבכלל צריך לחדש את זה, אבל מתברר שכנראה צריך גם את זה. כי אנשים פוסקים מסדר שני גם לגבי עובדות. לא רק לגבי ההלכות, שזה פשוט, זה לא יאומן כי יסופר. אז אם לא הייתי קורא את הדברים האלה, לא הייתי מאמין. אבל על זה אני אפרט קצת יותר בפעם הבאה. טוב, נעצור כאן, אם יש איזה הערות או שאלות.
כבוד הרב, אפשר לשאול שאלה שהיא לא קשורה לשיעור?
כן.
קראתי את הדברים שלך, שאתאיזם זה כפירה ברציונליות לדעתך, אבל אני מכיר המון אתאיסטים שהם רציונליים למאדרים. זה לא סתירה?
איך אתה יודע שהם רציונליים?
אני מעיד עליהם, מכיר אותם אישית.
אני אומר לך שאם הם כופרים אז הם לא רציונליים. אתה מניח שהם רציונליים, אתה מניח אתה מבוקש.
לא, אני אומר, אני מכיר אותם אישית, מכיר את הסיבות לאתאיזם שלהם, וזה רציונלי לגמרי, לדעתי.
כן, יש לך ויכוח איתי, אתה טוען, אז עזוב את מה שאתה מכיר ולא מכיר. אתה טוען שיכולות להיות סיבות רציונליות לאתאיזם. זה טענה אחרת, לא קשור למה שאתה מכיר ומה שאתה לא מכיר.
אתה לא מסכים עם זה בכלל, כאילו? למה לא?
מה זה לא? אני חושב שזה טיעון לא רציונלי, כן? זה גישה לא רציונלית. צריך להבחין פה בין שתי אמירות. יש הבדל לשפוט בן אדם לבין לשפוט טיעון.
כן, אני מבין.
אני אומר שהעמדה האתאיסטית היא לא רציונלית. זה לא אומר שהבן אדם שמחזיק בה הוא לא רציונלי. יכול להיות, הוא יכול לטעות. לאמץ בטעות עמדה לא רציונלית. ובכל
שעה
יכול להיות רציונלי למאדרין, גאון, רציונלי, עילוי, בכל תחומי המדע והפילוסופיה.
אז זה מוזר שהוא הגיע לעמדה כזאת. הוא לא רציונלי. אבל אלוהים הוא נגזר מטיעונים פילוסופיים שלעיתים קשה להבין. אז זה לא קצת בעייתי שאלוהים מצפה שנבין, שנגיע אליו ככה?
מה שהוא מצפה זה אתה צריך לשאול אותו. אני יכול להגיד לך מה אני חושב על אתאיזם. אני לא יודע מה אלוהים מצפה.
רגע, אבל אם אתה מגיע לאלוהים בדרך פילוסופית כזו, שהיא פחות או יותר חדשה שלך, אז איך יהודים בעבר היו אמורים להאמין?
חדשה, אני בסך הכל... לא חדשה בכלל.
למה? העובדה שעקרון הסיבתיות תקף גם לזמן שלפני המפץ וזה, זה רעיון שלך בעצם, שהוא נגזר מהמחשבה.
הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, אני ממש לא לוקח עליו קרדיט. הוא כתוב במדרשים, הוא מופיע ברמב"ם, הוא מופיע בראשונים, הוא מופיע אצל נוצרים.
כן, אבל יש לו גרסה שונה. יש לך גרסה שונה שלו.
שנייה, אני יודע. זה הטיעון. יש כל מיני פרחות שהן פרחות חדשות, ויש תשובות שלי שהן תשובות חדשות. אבל זה בסך הכל רק מציג בצורה עדכנית את הטיעון הישן. זה הכל. עכשיו, גם הפרחות הן חדשות, וגם הטיעונים שלי הם חדשים, זה נכון. אבל הטיעון כשלעצמו הוא טיעון ישן.
כן, זה נכון,
זה מאוד מאוד הגיוני. רק הפרחות שעולות, שהן פרחות חדשות, צריך לדחות אותן בטיעונים חדשים. אבל הטיעון עצמו הוא טיעון הגיוני שהיה נכון תמיד והגיוני תמיד.
כן, אבל
אולי...
כן?
מה השאלה?
לא, מה שהרב אמר לגבי השיטה של הרב ישנה וזה, אולי כאילו החידוש של הרב זה בכללי, לגבי כאילו השיטה הסינתטית, שזה...
לא, לא קשור לסינתטיות, אני... סינתטיות, למה זה קשור לפה? אני רוצה...
כן, לא קשור לעצם, לא קשור לראיות, לא קשור לראיות.
ודבר מורכב לא נוצר בסתמה. זו הטענה שלי. טענה ישנה, לא שלי, טענה ישנה, לא שנה. אני עובר לחוקים ואני מנסח כל מיני ניסוחים, כי עלו כל מיני פרחות בטיעוני נגד וכולי, אז גם אני טוען טיעונים, צובע את זה, הוא מלביש את זה בלבוש חדש.
וזה מחזיק מעמד לדעתך?
זה נכון תמיד, והוא עדיין נכון, ואני לא רואה בו שום דבר מתוחכם מדי. להפך.
אז אתה אומר...
טיעוני הנגד הם מאוד מתוחכמים, וכנגדם צריך טיעוני נגד נגד. שהם גם מתוחכמים. הטיעון הבסיסי הוא טיעון פשוט ונכון.
אבל מה שעשית עם עקרון הסיבתיות הוא בלעדיו הטיעון לא היה עובד בכלל. אז זה מוזר לי. כי בעבר זה לא היה מוצדק להאמין מהטיעון הזה.
היה, א', אפשר להאמין גם מטיעונים אחרים, לא רק מהטיעון הזה.
כן, זה נכון.
וב', אני חושב שהטיעון הזה היה נכון תמיד. ואנשים, זה שאנשים לא יודעים לנסח עד הסוף את ההנחות שלהם, ולהגדיר עד הסוף את המושגים שלהם, זה לא אומר שאינטואיטיבית הם לא תופסים את ההיגיון הזה. תופסים את ההיגיון הזה, בדיוק את ההיגיון הזה. לא חידשתי שום דבר. אני רק ניסחתי בצורה מפורשת את מה שהיה באינטואיציה של כל בן אדם שחושב על זה.
אני מבין.
רב, לגבי מה שהרב העיר בביקורת על הפורליזם, שזה קורט את הענף שמנו הוא יושב, זה כן הביקורת על הפוסט-מודרנה?
אפשר לומר, כן.
גם אותו...
על היחסיות, כן, המחשבתית, כן. זה לא כן, זה ממש זה.
הרב, אני רציתי לשאול, הרב מגיע גם לשיעורים בבתי כנסת, אם נרצה להזמין את הרב, אם כן זה אפשרי?
צריך לדבר, כן.
איך מדברים?
בטלפון, במייל.
אוקיי, אפשר לכתוב לרב דרך הוואטסאפ? אוקיי.
הרב, רציתי לשאול על צמחונות, אפשר?
אוקיי.
רציתי לשאול מה תועלת בלהיות צמחוני אם בכל מקרה כשמגישים לך בשר, אז אם לא תאכל אותו הוא בכל מקרה ייזרק, אז מה זה משנה אם אתה אוכל או לא? זה לא משפיע על התעשייה כמעט.
זה א', תשובה בתרתי. א',
אוקיי.
ככל שיותר אנשים יעשו את זה, אז נכון שהחתיכת עוף או בשר שהציעו לך תיזרק, אבל יש לזה איזושהי השפעה מצטברת לאורך זמן בכל זאת. לא על החתיכה המסוימת הזאת, אלא באופן כללי יותר. אולי תשפיע על אחרים להיות צמחוניים, אולי פעם הבאה לא יגישו לך את זה כי ידעו שאתה צמחוני, וכן הלאה.
אתה חושב שיש תקווה לשינוי גדול כזה?
אני חושב שכן. יש את הצו הקטגורי שהוא כבר לא תלוי בתוצאות בכלל. מצב הקטגורי אומר שאתה אמור לעשות את מה שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי. כחוק כללי ברור שנכון שכולם צריכים להיות צמחוניים. נכון שזה לא יקרה בפועל, אבל את כל הצב הקטגורי, כל הרעיון שלו, זה שזה לא צב תוצאתי. זה לא, אתה לא עושה זה כדי שנגיע לתוצאות ההן. אתה עושה זה כי זה הדבר הנכון. האינדיקציה לזה שזה הדבר הנכון, זה שזה מה שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי.
הרב צמחוני?
אגב, הרב לא חושב שיש בזה משום...
אני לא מספיק חזק, אבל היה ראוי להיות טבעוני.
הרב חושב שיש בזה משום איסור בעל צער בעלי חיים? בגלל התעשייה?
אני חושב שיש בזה... אני לא יודע להגיד לך, ברמה ההלכתית הפורמלית אני לא בטוח שיש בזה איסור, אבל יש בזה איסור מוסרי.
אבל הרב חושב איסור מוסרי רק בגלל התעשייה, או מעצם הצמחונות?
כן,
לא מעצם האכילה.
עם הריגת בעלי חיים כדי להשתמש בהם, באופן נאומני, כן, שלא סובלים, אבל בתעשייה זה מה שקורה שם, זה זוועה.
הרב,
אם זה נעשה בדרך, נעשה פעם, זה יהיה בסדר.
מה?
אני שואל אם זה היה נעשה, תיאורטית, כמו שזה היה נעשה פעם, ללא תעשייה, זה הרב היה לא צמחוני.
אני חושב שכן.
הרב, אבל יש חובה הלכתית לאכול בחגים מסוימים, לא? לאכול בשר.
אפשר לסמוך גם בלי בשר. אין שמחה אלא בבשר ויין ובעוד כמה דברים.
וזו ההלכה, לא?
לא, אפשר לסמוך גם בלי.
אה, כן, יפה.
במקור זה היה בכלל בשר קודשים.
רק יין מספיק.
לא שומע?
האמת שרק יין מספיק בשביל לשמוח.
גם יין לא משמח אותי, אותי זה רק מעצים.
רגע, והרב, אתה חושב שזה ממש גרוע לאכול בשר, או שזה עוד בסדר, בחזקת אחד מתוך הרבה?
אני לא יודע לדרג את זה. אני חושב שמה שעושים לבעלי חיים הוא זוועה נוראית. ממש נורא מה שעושים שם. נורא
אתה חושב אתה חושב שראוי לעשות מאמץ להימנע מזה לגמרי?
כן. עוד פעם, אני בעצמי אומר, אני מודה על האמת. אני לא מספיק חזק כדי להיות טבעוני. פשוט אני לא אוהב את כל הגרגירים האלה, אני לא יכול להיות עם זה.
זה קשה מדי היום.
אבל מי שיכול, תבוא עליו ברכה. זה נורא והיום מה שקורה שם. נורא. מחפשים את זה בכל מיני מילים יפות. בסופר אנחנו רואים את זה עטוף ומוקפא והכל מצוין ונקי. זה עבר דברים זוועתיים. נורא והיום. עוצרים אנשים ברחוב על התעללות בחתולים, זה בדיחה מול מה שעושים לבעלי החיים בתעשייה.
כן, אני מסכים לגמרי לגבי זה.
טוב.
אבל אין פיקוח הלכתי בדברים האלה, זאת אומרת...
אתה יודע, זה אחת הבעיות, שלך תשכנע הרבנים שעוסקים בכשרות, שיפקחו גם על הדבר הזה. אם זה יהיה פתוח בשבת, הם לא ייתנו לזה כשרות. אבל זה שהחבר'ה האלה עושים שואה נאצית לבעלי חיים, אין להם שום בעיה עם זה. הכל בסדר.
כי גם בעובדות הולכים על סדר שני.
מה?
גם בעובדות הם הולכים על סדר שני.
יפה, קישור יפה.
הרב, אבל דברים כאלה כל הזמן קורים בטבע.
הטבע זה טבע, מה?
רצח אכזרי זה נפוץ בכל מקום בטבע, זה לא, זה בלתי נמנע.
אני אביא לי את הגבייה שהוא רצח באופן אכזרי, אני לא אוכל גם אותה.
כן? לא עדיף...
אני לא יכול להשתלט על הריות, נכון? אין אפוטרופוס.
כן, אבל עדיף לעשות מאמץ למנוע את זה בכלל הטבע, במקום לעצור רק את מה שבני אדם עושים.
אני לא יכול לעשות מאמץ למנוע את זה בטבע, האריה צריך לאכול. הצבי לא עדיף על האריה. זה הטבע.
אז אם היינו חיים בתקופה של האדם הקדמון, שהוא היה חייב לאכול בשר, הרבה פעמים, אז זה מוסרי?
מה זה מוסרי? לעשות תעשייה?
צריך לרצוח את החיות?
לא. אדם הקדמון לא עשה בשר תעשייתי. אם הוא היה צריך...
נכון, אבל הוא רצח אותם באכזריות.
אם אתה לא יכול לחיות בתעשייה, אז כן, אז צריך... אני לא מעדיף בעלי חיים על בני אדם. אם בני אדם בשביל לחיות צריכים תעשיית בשר, אז צריך לעשות תעשיית בשר, אבל הם לא צריכים.
וכרגע לא חייב. הבנתי.
שיהיה רקמות, אני לא יודע, כשיגיעו לייצור תעשייתי בצורה כזאת, זה יהיה נהדר, זה יפתור את כל הבעיה. אבל בינתיים אנחנו עוד לא שם.
ואתה מכיר, כאילו, בשר מעובד, זה יהיה בסדר לאכול?
זה נקרא בשר מעובד. מעובד זה בשר, לכל דבר, מה זה נקרא מעובד?
לא, אני מתכוון, יש כזה, יש תוכנית לקחת תא אחד ולשכפל אותו, ככה שזה לא פוגע בשום בעל חיים.
במעבדה, ברקמות, אז זה
נקרא. כן, כן.
אבל עוד אין ייצור תעשייתי של כאלה.
אני חושב שיש, אבל לא נפוץ מדי.
יש ייצור תעשייתי שאתה יכול לקנות ב-100 דולר חתיכת סטייק. נדמה לי שזה עוד לא רחוק עוד מלהיות תעשייתי. היה כל מיני תקוות כאלה שעכשיו כבר כנראה לא מסתדרות. זה כנראה לא כל כך קרוב כמו שחשבנו, אבל זה...
ואם זה יהיה, אתה תאכל בשר?
מה?
אם זה יהיה, אתה תאכל בשר כזה?
למה לא?
כן?
לא רק זה, גם אם היו שוחטים פרה בצורה הומנית, גם הייתי אוכל.
אבל זה עדיין רצח.
מה זה רצח? אני לא רואה את זה כרצח. מותר להרוג בעלי חיים כדי לאכול.
אבל גם בתעשייה המוות שלהם הוא מהיר מאוד הרבה פעמים, אז מה ההבדל?
המוות מהיר מאוד עד שמגיעים למוות הזה, יוצאת להם הנשמה.
תלוי במקרה, לא?
לא.
כן?
אין שום מקום שבו העסק הזה נעשה בצורה נורמלית. אין. ככל שאני יודע, שום מקום שמתקרב לנורמלי אפילו. אין. לא מדובר על רגע הריגה עצמו, בסדר, זה סכין והוא מת. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על כל השלבים, כולל הגידול. מהגידול, לא רק בבית, לא רק במשחטה, גם במשחטה עצמה. התהליך איך שהוא מובא עד לשלב של הסכין. דברים נוראים.
אז למה מלכתחילה עושים את זה? מה בא לבנות כלובים קצת יותר גדולים, יותר מרווחים?
כנראה קשה כלכלית, אני לא יכול לשפוט את האנשים, אבל אני לא חושב שנכון לאכול מזה. יש בעיה כלכלית עם זה כנראה. זה לא...
כנראה.
תראה, במדינות אחרות המצב יותר טוב. באירופה המצב הרבה יותר טוב.
ביצי חופש?
זה הכל גלט שם, אבל יש שם תקנים הרבה יותר מחמירים מאשר בישראל. ישראל מדינה על הפנים מבחינה זאת.
לא, גם בצרפת, עושים כל פעם בצרפת, יש סקנדלים גדולים שמגלים לתקשורת.
לא, זה מה שאני אומר, מגלים זה משהו אחר, פה הסטנדרט הוא כזה. רשעים תמיד יש בכל מקום, פושעים יש בכל מקום, אבל קבעו כבר סטנדרטים שהם הרבה יותר טובים מאשר אצלנו. הלובי, יש לובים פה שלא נותנים לעסק הזה להתקדם.
רגע, אז היית אוכל שם בשר באירופה?
אני לא יודע, צריך לבדוק את המצב, כשאני אגיע לשם אני אוכל לנסות לבדוק, אני לא יודע. אבל ודאי שהמצב שם, מצב החוקי שם הרבה יותר טוב. סטנדרטים שם הרבה יותר טוב.
הרב, רציתי לשאול שוב בנוגע לאתאיזם, אם יש אין אדם שהוא מאמין שהוא רציונלי לגמרי, והוא הגיע לעמדה אתאיסטית, אז מה יקרה?
נפוליאון הוא בטוח שהוא רציונלי לגמרי.
נפוליאון? לא הבנתי, מה?
בן אדם שחושב על עצמו שהוא נפוליאון, גם הוא בטוח שהוא רציונלי.
כן, אבל בן אדם בריא בנפשו, שהוא מוכן גם להתווכח על זה, לנהל דיבייטים, אתה יודע. אז מה יקרה לו בעולם הבא, כאילו? זה קצת בעייתי להניש אותו, לא?
למה? ברור שלא, הוא אנוס, מה זאת אומרת?
אז זה בסדר, כאילו, לא...
ברור, כשאני אומר שהוא לא רציונלי, אין פירושו שיש לי האשמה כלפיו. אני מניח שגם אני אולי לא רציונלי בדברים שאני...
לא, אני מתכוון, בן אדם ש... אתה עונה לי מנקודת הנחה שהוא בוודאות לא באמת רציונלי ורק חושב ככה?
לא הבנתי.
כי אם הוא באמת רציונלי והוא יוצא אתאיסט, אז מה יקרה? זה לא מוצדק, נשמע להניש אותו.
לא הבנתי. בן אדם יכול לטעות, מה זאת אומרת? טעות זה אונס. בן אדם טועה ומאמץ עמדה, לא רציונלית, אז מה?
אבל זה, אז מה, אז הוא כאילו פטור מעונש בגלל זה? כי הוא היה אנוס כביכול? אבל ככה זה כמעט עם כל דבר, עם כל חטא.
כל דבר, בכל מקום שהבן אדם באמת אנוס, הוא אנוס.
אבל סיבתיות מוחלטת היא מונעת את הזכות בחירה, לא? בחירה חופשית.
לא הבנתי.
כתבת שסיבתיות מוחלטת מונעת בחירה חופשית. מה? שזה זה בעייתי להניש במצב כזה.
אז מה? לא הבנתי, אז מה השאלה?
השאלה היא איך עובד שכר ועונש בעולם הבא אם אין לנו באמת בחירה חופשית.
ויש לנו בחירה חופשית.
איך? אבל יש סיבתיות.
אתה מכניס אותי עכשיו לסיפור אחר לגמרי, על זה כתבתי ספר.
איזה ספר?
מדעי החופש.
ומה המסקנה? איך יש לנו זכות בחירה?
יש לנו בחירה חופשית. בגלל שהרצון שלנו חודר את חוק הסיבתיות.
איך, אבל אנחנו תלויים לתנאי הטבע, לגוף המוגבל שלנו.
אנחנו לא.
הנשמה אולי לא.
אלקטרונים.
איך?
הרצון יכול להזיז אלקטרונים, בלי שפועל עליהם כוח פיזיקלי.
הנשמה אתה מתכוון, לא?
כן, הרצון, זאת אומרת, החלק המנטלי שלנו. נשמה, נפש, רוח, תקרא לו איך שאתה רוצה.
לא, זה בעייתי, כי הרבה לא מאמינים בנשמה, ובמצב כזה, אז הכל הוא מטריאליסטי בעצם.
כשהרבה לא מאמינים, אז תשאל אותם, אני אומר לך מה אני חושב, לא מה הם חושבים. הם לא מאמינים בנשמה, אז הם לא מאמינים, בסדר?
ואם אין משהו כזה, מנטלי והכל מטריאליסטי, אז אין בחירה חופשית, נכון? אתה מסכים עם זה?
כן.
יפה, אז לא עדיף פשוט לבדוק את העניין לעומק, במקום, אתה יודע... לבדוק אם באמת יש בחירה חופשית ישר?
לא הבנתי.
עדיף כבר לבדוק אם קיימות נשמות ומנטליות שהיא לא מטריאליסטית.
בהצלחה, תודיע לי כשיש לך דרך לבדוק את זה, אני אשמח להשתתף.
לא, יש הרבה, פשוט יש על זה מחלוקות.
מחלוקות יש, אני שואל רק אם יש לך דרך לבדוק מי צודק.
כרגע לא, לא, לא שידוע לי.
אוקיי, אז כשיהיה, תודיע לי ואני אשמח לבדוק.
אוקיי, אני...
אוקיי, שיהיה שבת שלום, לילה טוב, להתראות.
לילה טוב, תודה רבה.